חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. ערב המהדורה המרכזית, במסיבת עיתונאים שקיים ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני ישיבת הקבינט היום, הוא התייחס בהרחבה לירידה במספר החולים בציבור החרדי, גם התייחס להחלמתו של מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי מנגיף הקורונה. ראש הממשלה אמר בין היתר כי גל השני הגיע להרבה מאוד מדינות, כולם מתמודדות איתו, אבל הוא אומר כי לפחות אנחנו מתמודדים עם מצב שהולך ומשתפר, הנגיף עדיין כאן, חייבים להמשיך לשמור על ההנחיות, אין לנו ברירה. ודיבר בהרחבה גם על הציבור החרדי, עוד מעט נביא חלק מן הדברים. נדבר גם על המשך ההתקדמות לקראת החיסון, האם באמת יש עוד שלבים משמעותיים בדרך ומקרבים את תאריך הנפקת החיסון לקורונה, וגם על הבחירות בארצות הברית. הסקרים הלילה שוב מתהפכים, ונראה שבאמת המרוץ צמוד יותר מאי פעם. יום שלישי כאמור הקרוב הבחירות באמריקה, נביא גם דיווחים משם אם נספיק. נסכם את השבוע וגם את מה שקורה בפוליטיקה בסוף השבוע הזה. אין הרבה חדש למעט המתחים הרגילים בין הליכוד לכחול לבן. גם היום עוד כמה אמירות של הצדדים זה נגד זה. ככל שמועד הגשת התקציב מתקרב, המתח גואה. בכחול לבן טרם הודיעו האם הם יפילו את הממשלה אם זו לא תניח על שולחן הממשלה את התקציב לשנת 2021 כבר בשבוע הבא. המהדורה המרכזית בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו פותחים את המהדורה עם חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן. שלום וערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
למעשה רעיון ראשון מאז שהתפטרת מתפקיד בממשלה, הרבה זמן אתה שומר על שתיקה גם בנושא הקורונה וגם בנושאים אחרים, אז הנה הזדמנות טובה לשמוע קודם כל מה שלומך ואיך אתה מרגיש.
מרגיש מצוין, ואני כרגע בכנסת, התחלתי לעבוד כחבר הכנסת, וזהו.
כן. בזמנו כשאתה מתפטר מהממשלה עשית את זה ככה בטריקת דלת, והיו באמת הרבה טענות שנשמעו מצדך על הממשלה, על ההתנהלות שלה בנושא הקורונה, על היחס לציבור החרדי, ההנחיות, הסגר שנעשה בחגים. אתה מרגיש במבט לאחור שעשית את הדבר הנכון?
זה הדבר הנדרש ממני והייתי חייב לעשות את זה, ואני רוצה להסביר. הדבר הכי גרוע אצל בן אדם שעובדים עליו, מרמים אותו. אני בתחילת אוגוסט אמרתי, וגם לפרויקטור רוני גמזו וגם לראש ממשלה אחר כך, אמרתי, אבותיי, הוא מביא הכל לחגים לעשות סגר. אמר לי רוני גמזו, הוא נגד סגר. אמרתי לו, כן, אבל אני מרגיש, כי אז היה 2,000 ביום, היה צריך לעשות סגר. אמרתי, תעשה עכשיו סגר, אני אתמוך, אני בעד סגר. אבל לא, אל תעשה לי בחגים. אין כמו ראש השנה ויום כיפור, שכל הציבור, גם החילוני, בא לבתי כנסת. מה שהתברר אחר כך, לאט לאט, שהוא באמת, זה מה שספסתי, מה שהוא עשה את זה. אני רוצה להזכיר לך גם שכתבתי בעיתון המדיה בעמוד ראשון הודעה, שאם הוא יעשה סגר בחגים, אני אפרוש מהתפקיד. ועשיתי את זה. אז אני עשיתי למקסימום מה שיכולתי למחות נגד מה שעשו את זה. אז מה הטענות? ואני רוצה להדגיש עוד פעם, התפטרתי אך ורק בגלל הראש השנה ביום כיפור.
כי היו שמועות שאולי מדובר באיזושהי עסקה עם הפרקליטות, כל מיני מסע ומתן.
שום עסקה, לא, אף אחד לא דיבר איתי, ואני שמח שאני מקווה בעזרת השם שהיועץ המשפטי יסגור לי את התיק בכלל בלי אשמה, אבל בלי להיכנס לכל הדברים, זה אפילו לא עולה פרק. זה סתם על איזה ברבר שאיזה עיתונאי הדביק לי. לא שייך בכלל. התפטרתי אך ורק, ומי שישב בממשלה באותה תקופה, הוא ידע, מי שידע זה, שהסיבה שההתפטרות זה רק בגלל ראש השנה ויום כיפור.
כשאתה פורש בממשלה, אתה מוציא הודעה, ואתה אומר שאתה מרגיש שהממשלה רודפת את הדת. נגד בתי כנסת, נגד כל דבר שבקדושה, כאילו מישהו בממשלה אומר, טוב, מה טוב לחרדים? בוא נסגור להם את זה. עד כדי כך, זה התחושה שהרגשת?
האם יש חרדי אחד שלא חשב ככה? אני, הרי כל הציבור החרדי מרגיש ככה כל הזמן.
יש חרדים שכן נשארו בממשלה ומשתפים פעולה.
אז יש כל אחד עם השיטות שלו. כל אחד שואל את הרבנים שלו, אני לא נכנס. אבל לעצם הדבר, איך אפשר לבוא לראש השנה יום כיפור, לסגור בת הכנסת? זה לא נשמע בעולם.
כן. אחרי הסגר הזה, הנה, ברוך השם, יש ירידה במספר החולים. מסתבר שהסגר, למרות שהוא היה בחגים, היה מוצדק.
אז למה היה צריך לחכות ל-8,000 נפגעים ביום, שהוא היה יכול לעשות את זה ב-2,000, ב-1,000?
כי אולי, אם הוא היה עושה את זה...
היה יכול למנוע הרבה אנשים שלא ימותו בהם בינתיים, הרבה אנשים שלא יקבלו קורונה. למה לחכות ל-8,000? תחילת ספטמבר, אוגוסט הוא היה צריך לעשות את זה. שצעקתי שצריך לעשות את זה.
אם היו עושים סגר בתחילת אוגוסט ובחגים הכל היה פתוח, חנויות, מרכולים, כל ההכנות לחגים, שמחות בית השואבה, הכל היה מתנהל כרגיל, אולי עכשיו היינו עם 8,000 חולים.
מי אומר? עובדה, לא... קודם כל, אתה לא יודע כמה שהיה כאלו. עובדה שלא, אתה יודע, מיד שחזרו כבר לישיבות וכל מיני, אתה לא רואה שעולה פתאום. לא עולה כלום.
כן, נהיה בני ברק עיר ירוקה.
כן, תל אביב, לא.
אז מה בעצם למדנו מהסיבוב הזה? שיש באמת אנשים שהם פועלים מאינטרסים נגד הציבור החרדי, או שפשוט לא אכפת להם מאיתנו?
קודם כל, למדנו שני דברים. א', שצריך לעשות הכל בתיאום עם הנציגות החרדית שבכנסת, לתאם איתם את העמדות. הם מכירים את הציבור, לא כל אלו שמתיימרים, שמבינים, מבינים. דבר שני, ברור שיש דבר כזה שחלק, לא אומר כולם, אבל חלק שהם בפרט פוגעים, ויש להם עניין לפגוע בציבור החרדי.
לצד השני יש גם הפקת לקחים שצריכים לעשות, אתה חושב, אחרי כל ההסתה שראינו, והתקפות בתקשורת יום ולילה. והנה, עכשיו הערים החרדיות ירוקות, זה פתאום לא פותח את המהדורות.
אני אתן לך דוגמה אחרת ממני, בערד. ברד עשינו הפגנה נגד הראש העיר שם, על ההתנהגות שלו, על כל מה ההסתה שלו נגד הציבור החרדי שם. היה הפגנה, הראינו שאפשר לעשות הפגנה עם כל כללי משרד הבריאות. כמה זמן זה החזיק בכלי התקשורת שיביאו? נכון שכולם הכריחו את הראות התמונה שהיה שם ברד לעומת בלפור, אבל זה החזיק חצי יום. זה החזיק יום. זה אפילו לא... כי בכל זאת היה משהו משתומם ש...
זה ממש הוציא אותך מהכלים, הסיפור של הרד. למה? מה? אז אתה חדש בתחום, אתה לא יודע איך זה עובד?
כן, אני לא חדש בתחום, אבל הבעיה שההזה, התוזה של העיתונים, אין גבול. הם יכולים לכתוב מה שרוצים, ולי היה סיפורים אין סוף בבריאות ולא. כתבו מה שרוצים, גם שיירתי וגם שיימתי עליהם על תביעות דיבה, אז עשו לי טובה, אמרו לי שדי, יורידו את זה מהאתר, אבל לא יותר בזה, לא התנפלו.
כשאתה אומר שמישהו בממשלה פעל נגדנו, או כיוון את האש לכיוון הציבור החרדי, מי זה? ראש הממשלה?
אני לא רוצה, אני לא שמתי את ראש הממשלה, בעובדה שנשארתי בקואליציה, לא פרשתי בקואליציה, אז זה לבד אומר משהו, אבל אני אומר מעבר לדברים האלה, בלי להיכנס לשמות. ברור לך שאנשים שדברים, מה זה לסגור תקציבים לישיבות? מאיפה שמענו דבר כזה, לסגור תקציבים לישיבות? על מה? אלה שפתחו, ראית שזה לא מזיק. ראית את כל אלו שפתחו את התורה, תדמו לתורה, ואני בא אגב לשמור את הכללים, לא משנה, אבל ראיתי שלא הזיק, ברוך השם, יש ברכה, לא קרה כלום.
כן. עוד מעט נדבר קצת פוליטיקה, אני אשאל אותך קצת יותר על נתניהו ועל כל מה שקורה בסביבה, אבל לפני הפוליטיקה, כשאנחנו, בכל התחושה הזאת שמישהו פעל נגדנו, ראינו גם את ההתנהלות של המשטרה, שפעלה באופן ישיר ממה שראינו בתקשורת, ואני שואל אם אתם, הנציגים החרדים, הייתם צריכים לעשות יותר ממה שעשיתם בעניין הזה?
קודם כל, כל פעם שמקים חרדי בחינם, אפילו לא בחינם, אבל בחום ובחינם, אנחנו, אין סוף מה שאנחנו צריכים לעשות. אז כל פעם אפשר לדרוש מאיתנו יותר, בהחלט. אבל אני יכול להגיד לך בהחלט שאני הזמתי שיחות עם שר המשטרה, אין סוף, דברתי איתו על זה, ואני חייב להגיד לזכותו פה ושם גם שהוא לקח את זה ברצינות, והוא בדק והוא עשה, אני לא אומר, אבל כל התמונות האלה שאנחנו ראינו שתקפו את החרדים, שהרסו כל מיני חתונות, לא מדבר על החתונה שמה שעשו שם, וגם על ילד אוטיסט שרביץ, או ילד מיוחד, עם כל הכבוד, בוא, בטח אין סוף שצריך לזה יותר בזה. וזה עשינו כמה שיכול, יכול להיות שיכולים לעשות יותר, לא יודע, אבל אני חושב שעשינו מספיק. עצם הדבר, אני חייב להגיד לך דבר אחד, וזה אמרתי לחבר הכנסת סמוטריץ' השבוע. אני התפטרתי, עזבתי תפקיד טוב, משרד השיכון טוב. זה חשוב גם לנו. אבל אי אפשר ללמוד מנגד כאשר יש לך הרגשה שרוטפים את הציבור החרדי, שסוגרים בתי כנסת, ראש השנה בים כיפור, אתה יודע מה זה?
כן. מה אתה אומר על שר הבריאות יולי אדלשטיין? כי הרי כשאתה היית בתפקיד, כולם אמרו, אולי חלק מהבעיה זה הרב ליצמן. אולי הוא לא מתנהל טוב, הוא לא מתיישר עם ראש הממשלה, וזה הגיע לכאלה שיאים שאמרת, אוקיי, בבקשה, אני עוזב את התפקיד, ומינו את יולי אדלשטיין, ופתאום התחיל להיות 8,000 חולים ביום, וסגרים, וחזרנו לאותו מקום. אני לא יודע, איך אתה מרגיש עם זה?
אתה יודע, לא חזרנו לאותו מקום. אני עזבתי את תפקידי, שהיה לי 15 מומתים ביום. 15. אז עזבתי את התפקיד. ולא מדבר אחר כך שזה עלה פתאום. בית, אני רוצה להגיד לך מעניין מאוד. תוקפו אותי, אבל המנכ״ל שלי שיפחו. אז איך זה מתחלק?
כן.
אני לא מבין, המנכ״ל שלי, הוא עובד אצלי. אז איך יכול להיות ששפחים אותו ואותי תוקפים?
אתה הרגשת באותה תקופה?
אנחנו נשארנו במוצאי פורים. שאנשים לא אהבו את זה, אנשים מסוימים.
אתה הרגשת באותה תקופה שמחפשים אותך?
בהחלט
על כל
כן.
דבר?
בהחלט כן, בהחלט כן.
למה?
עם הסיפור הזה של איקאה, של שאמרו שאני לחצתי לפתוח את איקאה, כי פישר הוא החבר שלי, החבר הקרוב שלי.
כן, והתפללת באיזה בית כנסת, באיזה מזרפסת.
גם זה, אז זה יש עוד משפט. לא משנה כרגע, אני אומר, ברור שחיפשו.
כי לא התאים שר חרדי לתפקיד הזה, כי מה? מה אתה חושב, מאיפה זה בא?
אני מניח שיש כאלה חשבו שבגלל חרדי, העובדה שאז שלחתי למשתיים, התחילה התקפות ממש פרועות נגדי, או יחס כל אלו שלא סובלים שאני הלכתי עם ביבי, נתניהו. אבל עובדה שלא הפסיקו התקפות. עזבתי בגלל משהו אחר. עזבתי אז בזמנו הרבנים, לא רבנים, האנשים בשיעה, לא פוליטיקאים, אני מדבר בעמך, כל מערכת הבחירות דיברו שצריך שיקון, 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 שיקון. אמרתי, המצב טוב כרגע, המצב ירד הקורונה, בגלל הקורונה לא רציתי לעזוב, ירד הקורונה, אמרתי, הנה זה הזמן, ואז עשיתי מה שעשיתי.
כן, אז אתה אומר, עזבת עם 15 מאומתים ביום, והיום יש 8,000, וזהו, ואף אחד לא בכלל חושב לדבר על שר הבריאות היום באותו טונים שדיברו עליך, וזה בעצם אולי קצת משנה את האווירה. מה קרה בתהליך מאז שהיית שר הכי פופולרי, מספר אחת בישראל, ועד הרגע הזה שאתה אומר, הרגשתי שמחפשים אותי, קרה משהו בדרך, אבל אני לא יודע אם בכלל אפשר לנתח את זה או להבין מה קרה כאן.
זה פשוט מאוד, ואני אגיד לך, אני אגלה לך דבר. היה כל ימי שישי ב-12 ו-1, אז כל כמה שבועות היה סקר של השרים הכי טובים. ומה לעשות שהשם בריח אותי, ויצאתי הכי טוב כל שבוע. באתי ללשכה, באחד הפעמים אנשי הלשכה סמכו, הנה יצאנו טוב, יצאנו טוב. אמרתי להם, רבותיי, אל תסמכו, כי זה לא יאריך זמן, יפסיקו את זה ויתחילו התקפות וחבל על הזמן. והדבר ראשון, אני חייב להגיד לכם, התוכנית הופסקה מיד, כי זה לא התוצאות שרצו לשמוע. בית, מיד אחר כך, באמת, זה אחד הבעיות, שמיד, מה, השר החרדי הכי פופולרי?
אתה אומר, אף אחד לא פרגן, שהרב ליצמן החרדי, חסיד גור מאגודת ישראל, הוא יהיה הכי פופולרי במדינת ישראל?
עם שטריימל, שכחת.
כן, עם שטריימל גדול, גבוה, שבא במוצאי שבת למסיבת עיתונאים ליד נתניהו, עם השטריימל, לא מפרגנים לו.
כן.
זה הסיפור. כן, זה עצוב לשמוע את זה, אתה עוזב את משרד הבריאות לטובת משרד השיכון, עוזב את משרד השיכון בגלל מה שאתה מתאר לנו לפני כמה דקות, הרב יצחק כהן נכנס להיות שר, אגב, מה הביא למינוי שלו דווקא? איך, מה היה שם מאחורי הקלעים?
זה פשוט מאוד, ביקשתי, רציתי להיות סגן שר, כי לא יכול להיות בגלל, כי ראש ממשלה לא יכול להיות שר השיכון, בגלל הכתב אישום.
כן.
אז הייתי צריך להיות, אז פניתי לכחול לבן. עכשיו, בכחול לבן התחילו לעשות לי כל מיני קומבינות, רצו אם הם יקבלו מביבי ככה, אז הם יסכימו ככה, בקיצור רציתי, ראיתי שאני לא אצא מזה איתם. אז הסקאלי, למה דווקא כחול לבן? כי זה מתחלק שוויון הרי, בין כחול לבן לליכוד.
כן. ממשלה פריטטית.
הליכוד היה מלא כבר את הסקני שרים. אבל כחול לבן יש לה מיותר שלושה סקני שרים. שרים. בקיצור, תחתדריתי שלא מסתדר איתם, אמרתי, הדרך היחיד היה לקבל סקן שר מאיציק כהן. שהוא יתפנה לשר.
ומה קרה בסוף שזה לא, שהתוכנית לא הסתיימה עד הסוף?
בינתיים זה לא בסדר. נראה מה, המצב כל כך טוב בבתי כנסת שצריך לחזור? עוד מה? לא בער. הלו?
אז אני אומר, כלומר, ש"ס מחזיקה עכשיו בשני התפקידים, גם בסגן שר וגם בשר, שאחד מהם בכלל שייך לך. רק אתה לא רוצה אותו כרגע. זה פיקדון.
אם נרצה להיות סגן שר, אז יש לי את הסגן שר שם. אבל בינתיים, אני לא רוצה שמצב אצל הציבור החרדי כל כך טוב. שצריך לברוח לחזור.
יהיה עוד פעם שר באגודת ישראל, אחרי כל הפעמים שניסית להיות שר, ופרשת ועוד פעם, ויצאת גם מתיק הבריאות, רק נזכיר, עזבת כבר פעם. עוד פעם נחזור לסיפור הזה שתתמנה לשר, או שאתה מבין היום שאגודת ישראל בתוך הממשלה, היא רק בתפקיד של סגן שר?
כמה דברים. א', מעולם לא רציתי להיות שר. מעולם לא.
זה הבגץ בזמנו, כן.
זה רק הבגץ, ועם ההחלטה של מועצת גדולי התורה. לא רציתי להיות שר, ואני לא אחפש את זה, זה א' ב', לא יהיה שר יותר. אין סיבה שיהיה שר, אפשר להיות סגן שר, ולקבל את אותם הדברים, זה שום בעיה, שום בעיה היום, ואם נחזור, זה יהיה כסקנסר. אם יחזור.
טוב, זה גם אמירה מעניינת. אתה שומע שלפיד מתחנף קצת לציבור החרדי לאחרונה?
אני יודע שהיום כולם הולכים עם מסכות, אז בטח.
כשאתה חושב הלאה קדימה ורואה את המצב בסקרים, בנט ולפיד, ויכול להיות בחירות אוטוטו, ונחזור לאותה תמונה שהיינו ב-2013, אתה היחיד ששם וטו על להגיד שלום ליאיר לפיד. זה עומד להשתנות?
לא, כי אני לא חושב, כפי שאמרתי לך, יש היום מסכות, אבל מעבר לכל הדברים האלו, כולם מרשו כמוני, שלא נכנס קוליציה עם לפיד. זה לא רק ליצמה, כולם היו. גם דרי, גם גפני, אתה זוכר לפני הבחירות.
כן.
אז זה לא עניין של ליצמה. עכשיו, בסדר, הפסיקו את התקופות ממנו, האחרים עושים את עבודה היום, בסדר, אין שום בעיה. אבל גם נתמגע, אני חושב שמה שתוקפים אותנו, אנחנו נעלה רק במנדטים.
אתה לא חושב שהקורונה והשנאה והסתה בסוף יובילו להגדלת הכוח של האנטי דתיים, של כל המפלגות כמו לפיד וליברמן ודומיהם?
אני לא מרגיש ברחוב אנטי, חוץ פרד שהסתה של ראש העיר, אבל במקומות אחרים...
מה זה אנטי? מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי הוא האיש הכי מדובר היום בתקשורת החילונית, ולכל אחד יש מה להגיד עליו ועל החרדים, ופתחו את החיידרים והחסידות הזאת עשתה ככה, והאדמור הזה אמר ככה, והחרדים מפיצים, החילונים שומעים את זה חצי שנה.
כן, אבל בסוף הם רואים שהם צודקים גם כן, שלא קרה כלום. מה ניבור על כל מה אחרי שפתחו את החדרים? מה שיהיה כאן השם ישמור, לא קרה כלום. הכל בסדר. אנחנו נמוכים, יורדים כל פעם, הכל מצוין. אז רואים שדת תורה בכל זאת משהו. אני לא מבחינתי, מבחינת החילונים.
כן. איך היחסים עם דגל התורה, רב ליצמן?
מצוין. ממש טוב.
כי רב חסיד... התפטר בזמן שעל פי ההסכם, אני לא בטוח שזה מה שהוא היה צריך לעשות, אבל מה, זה היה רצון טוב?
מה פוש, אם לא היה צריך להתפטר, אולי הוא מתפטר. לנו יש הסכמים, ואמרתי להם כל הזמן שיהיה בסדר, ביקשתי שיעברו החגים. איסור חג של אחרי החגים, קיימתי מה שזה, וחסיד התפטר בהסכמתו, לכתחילה, אני משבח את עבודתו, בכנסת הוא עובד טוב ומצוין, והוא היה צריך להתפטר, הוא התפטר.
אתה אומר בזה, אתם עמדתם בהסדר...
הראינו שאנחנו מקיימים, מסכימים.
כן. לפני שנדבר על הפרויקטור החדש, אם יש לך טיפים לתת לנחמן אש, אני רוצה לשאול אותך על אשפוזי הבית. אתה היית שר הבריאות, אתה מכיר את העולם הזה היטב, יש כל מיני חברות שעושות את זה, במחלות אחרות, לא קשור לקורונה, שפוזי בית, קום שיכול לבוא לבית חולים, בית חולים מגיע אליו הביתה. עכשיו בקורונה אנחנו מגלים שזה גם מציל חיים, וגם עונה הסגר, כי כל הסגר הוא בגלל שחוששים שמערכת הבריאות תקרוס, אבל אם החולים יישארו בבית, לפחות החלק הגדול מהם, לעולם לא יקרוס מערכת הבריאות, ולא צריך להגיע לסגר. אתה היום, אם היית שר הבריאות, היית מקדם את זה?
אז תתפלא לשמוע, ואני אגיד לך משהו שאתה לא יודע עליה. כשהייתי בתפקידי, עבדתי קשה מאוד על הנושא הזה של אשפוזי בית. ועבדתי עם כמה קופות חולים שהתחילו להכניס מודל של אשפוזי בית. אני בעד, אני חושב שזה יוריד את האשפוזים בבתי חולים, בחדרי מיון. ואני יכול להגיד לך שלמדתי את זה גם באמריקה, שזה קיים. קיים היום משפוזי בית עם כל השכלולים, עם כל הדברים מה שצריך. ואני בעד, בדעתי, אם הייתי בתפקידי היום בבריאות, ולא היה קורה עם הקורונה, זה היה כבר קיים בקופות חולים.
אז זה אחד מהעצות שאתה עכשיו תיתן לפרויקטור החדש?
אני קטונתי לתת לו לפרויקטור עיצות, אני לא...
מה זה קטונתי? שר הבריאות כמעט הכי הרבה שנים
ב-20
שנה האחרונות, מה? מי ייתן טיפים אם לא אתה?
אבל אל תשכח שמצד אחד אני באמת ניסיון יש לי, מצד שני יש שם אנשים, כל מיני אנשים בבריאות שלא ייתנו לי לשמוע, לא ייתנו להם לשמוע בדיוק מה שאני רוצה להמליץ או מה. דבר אחד אני יכול להמליץ לו, כן, שיקשיב טוב טוב לנציגים החרדים, שיקשיב טוב טוב מה שהם, כי הם מכירים את הציבור, ועובדה, אף אחד לא יכול להסביר לי למה הבתי כנסת לא פתוחים עד הרגע הזה.
כן. טוב, מעניין. אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני תמיד שואל אותך בתקופה שמדברים על בחירות. עשינו את זה כבר כמה פעמים, ותשמע, ברוב המקרים רשמנו וצדקת. מתי יהיה בחירות, הרב ליצמן?
תראה, היום זה לא, זה סוד גלוי, כולם רואים את זה, כולם שומעים את זה. כל יום עובר זה יותר גרוע מיום הקודם. ואני כרגע לא רואה מצב שיש תקציב, אם אין תקציב, יש בחירות. אז אם יש בחירות, יש תאריך לבחירות. ואי אפשר לעבוד קשה כאן. רואים את הכל.
ולכן מה? אנחנו מדברים פה על החורף הקרוב, ממש ככה?
לפי המצב, זה, לפי מה שיש, לפי התקופה, אי אפשר להגיע להסכמה על הדבר הכי קטן. אז, 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 אז זה אומר, בחירות. חבל, אני לא חושב שצריך בחירות, אבל זה עובדה.
חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן, תודה רבה על השיחה כאן.
ונאחל
בהמשך בהצלחה. תודה,
ערב טוב.
שבת שלום. אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
בואו נחליט בשמחה לבחור, נפיץ אותה הלאה והלאה. החיים הרי לא לבן ושחור, תזכרו יש קצפת למעלה. אווירה סוחפת תמיד בשמחה, שוקולד קצפת תמיד בשמחה, חיתוב או גם תוספת תמיד בשמחה, מילקי תמיד בשמחה, מילקי.
שלוש עליכם ואחת עלינו. מבצע שלוש ועוד אחת מתנה על מגוון אריזות קפה אליט ושוקולית. אל תפספסו. ברשתות השיווק המשתתפות במבצע. כפוף לתנאי המבצע. קפה אליט.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים. הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל. כל מה שתבקש כבר.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש, כבר על האש. שמוטקין 8 ראשון לציון. בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
לחיסון? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
מיניבר נועם אחד, תשכחו מכל מה שידעתם על מיניבר. מים חמים לשבת, זה מיניבר נועם אחד.
תורמים לחולים וזוכים לברכת הרב קניבסקי. התורם לחולים מידה כנגד מידה. לא יהיו בעזרת השם חולים בביתו. חייגו עכשיו לקופת העיר והעבירו תרומתכם עבור קרן והסירותי. 1-800-39-47-47.
כן דוד, אין בעיה, חבילה אצלך בשעה הקרובה, אני כבר מתקשר לטייק מי. זה הכי מהיר שיש.
טייק מי שלום, אנו מחברים אותך לנהג הקרוב אליך, למונית, הקישו 1, לשליחות, הקישו 2.
כוכבית 6316, מערכת הזמנת המוניות הגדולה בישראל. מתקשרים מהטלפון הקשר והמונית כבר בדרך. טייק מי, כוכבית 6316, חברה שומרת שבת.
המסורת שלנו, גפילטר ווייט פיש, אושן גורמה, זה עונג שבת לכל המשפחה. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות בדעת, צעדה חרדית, להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון.
אושן גורמה.
אצי! יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטה ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
הילולה דצדיקיה, הילולת מרן גאון ישראל, הרב שלמה כוח זצל, רב העיר בני ברק. הילולה מרכזית ומשדר ענק, מציונו הקדוש שעל ידי מוסדות מאורות הרשש. יום ראשון הקרוב, י"ד חשוון, החל מהשעה 4, בשידור חי, באתר כל חי ובקו המאורות. חייגו כעת, כוכבית 8416, קו המאורות, כוכבית 8416.
מנהיג!
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
הרב יוסף שווינגר ושימן ברייטקופ, שלום וערב טוב לכם.
שלום וערב טוב.
הרב שווינגר, אתה מסיים יממה בקבר רחל.
עוד לא מסיים.
כן.
עוד לא מסיים, אגב צריך להביא, גם אתה מסיים כמה שעות לא מבוטלות בקבר רחל.
כן, היה שונה, מוזר וקצת...
כפי שצפה, אני חייב להגיד לך שזה היה באמת, אתה יודע, אנחנו רחוקים משם ומי שנוהג לעלות כל שנה לציון, אז היה חסר לו, אבל הבאת את הדברים, וזה תודה גם לך וגם לרב שווינגר על היוזמה שהביאה להרבה הרבה אנשים את קבר רחל להם הביתה.
טוב, שמעתם את הרב ליצמן?
לא, אני שמעתי חלקית.
תשמע, אני מתחבר למה שהוא אמר כאן, שהוא פרש מהממשלה, אז היה בנקודת זמן, שלא, הוא אומר ככה, אין חרדי אחד שבאותו זמן לא הרגיש שכל מה שעושים זה רק נגדו. לא יכלתי לחיות עם זה יותר.
אני, טוב, ניתן לשימן. אני לא חשתי ככה, אבל שימן, בבקשה. לא, תראה... קשה מאוד להסביר במבט לאחור, ואנחנו כבר למודי ניסיון עם הרב ליצמן בפרישות וחזרות, אז אני לא יודע להניח את האצבע על נקודת זמן המדויקת שהוא פרש בה באמת, האם זה היה קש שבר את הגמל או שהיה סיבות אחרות, לא יודע, זה קצת... אבל אין ספק שהציבור החרדי, זה ודאי נכון, הציבור החרדי מתחילת הקורונה, פורים, שנה שעברה עד היום, עבר מסע שיסוי ועשתה שהיה לו פיקים כאלה ואחרים שליצמן לא פרש, והוא בחר לפרוש דווקא במקומות שאולי גרבו את החלואה ולא היה ברירה. גם אם היה צריך להקדים את זה קודם, אין אילה לא לעשות את זה. הרי אנחנו יודעים שמנוע את הסגר הנוכחי, היינו היום, כל יום קוברים לצערינו 200-250 אנשים, והסגר הזה הציל לא מעט אנשים. אז נכון שהטיימינג היה בזמן הכי לא נוח לציבור החרדי, ונכון
ש... לא, אז הוא אומר, אז הוא שואל, למה לא באוגוסט? הוא אומר, הוא צעק, הוא התחנן, תעשו סגר עכשיו, למה להגיע ל-8,000 חולים?
כן, אבל יש פה דבר מוזר. בזמן נתון, גם בזמן נתון, שאתה נמצא ב-8,000 חולים, אז נכון שאפשר לבכות על השעבר ולהפיק לקחים, אבל אתה לא יכול להגיד, אני עוצם עיניים, ובגלל שלא עושה באוגוסט, אני אתן בספטמבר לרבבות להידבק. זה גם מצריך חשיבה על כל הסוג שיח הזה.
טוב, מצד שני, תודה. כן, טוב.
בוא נבדוק היום למשל את ההתנהלות של אדלשטיין. שמרבים לחוות בו כאויב המגזר החרדי ואויב הצרכים של הציבור, אויב הצרכים של הציבור, וממש הוא אנטי וכדומה. למה? כי הוא שר הבריאות והוא מושל כרגע בנעשה, הוא אחראי על כל מערכת הבריאות, ולכן פתאום הוא נהפך לכזה דמוני וגם לכל כך עיקרי במערכת. הרי באותו תפקיד היה שר ליצמן.
אז עם כל הכבוד, באותה תקופה, הוא היה אמור להשתלט על המק... מה הכוונה שהוא היה צריך להתחנן לעשות את זה באוגוסט? אתה היית השר, מה הכוונה? למה באדלשטיין כל כך מתחשבים ובכלל? אני לא, באמת לא מבין את העניינים. אבל יש גם נתון אחד שהוא מאוד חשוב, שזה יאמר לזכותו של הרב ליצמן, ואף אחד לא ייקח את זה ממנו. בתקופתו, בקושי, היו חולי קורונה. ונהגו לחוות בו על הספודית באמת בפורים, ועל ההופעה החרדית מידה שלו לטעמם, והיה המון אלמנטים אנטישמיים פשוטו כמשמעו. לא התייחסו לנתונים, אלא התייחסו יותר לחזות הנתונים, אני קורא להם. וכאן אני חושב התגלתה, אז התחילה האנטישמיות במיטבה, ואת כל ההתגוללויות על חרדים, שאני חושב שהתפתחו במשך השנים, שאנחנו אשמים בכל הקורונה.
נכון, אין אלא להצטרף לדברים, ואנחנו זוכרים כמו עכשיו את המסיבות תונאים שהיה מגיע מוצאי שבת עם הספודיק, ואחרי זה יום למחרת היה זוכר לקריקטורות שאין מילה אחרת חוץ מאנטישמיות, ואני נזהר במילה הזאת כי זו מילה לא פשוטה, אבל אחרי כל מסיבת עיתונאים שהוא היה מופיע בחגים, שהיה בפסח והיה מוצאי שבת, היו מלגלגים גם למבטא הזר שלו, גם לנירות ולחזות, ואתה מסתכל אחורה ואתה רואה את הנתונים שהיו אז במדינת ישראל, שחסמה הראשונה את הטיסות מסין, וידעה הראשונה להתמודד עם הדבר הזה, ובהצלחה גדולה יחסית לשאר העולם, ואתה אומר, אתה יודע מה, אתם געגועים לליצמן.
פשוטו כמשמעו, באמת.
בין היתר, זה מה שהוא אמר כאן, כן. בין היתר הוא אמר שהוא עזב את תיק הבריאות אחרי שחיפשו אותו, איפה הוא התפלל באיזה מרפסת, וכל מיני כאלה סיפורים בתקשורת שיום יום יצאו עליו, הוא עזב כשהיו 15 חולים בישראל מאומתים ביום.
ומה שהכי לא מובן פה שזועק, מה הכוונה שהוא היה צריך להתחנן? אתה שר הבריאות, אי אפשר להתעלם מעמדתך, תעשה מסיבת עיתונאים, תריש עולמות, תראו איך שאדלשטיין עובד. וכולם פחות או יותר סופים כלפי חוץ מהנציגי המגזר, שאיך אומרים, די בצדק. אז פה לא כל כך אני מבין, איך אומרים, נשגב בבינתי.
טוב, בואו נדבר על עוד משהו, כי בסוף אווירת הבחירות כאן, והיא לא הולכת להתפוגג ולהיעלם, ודיברתי גם עם הרב ליצמן ארוכות על ההסתה, ועל מה שקורה בתקשורת בחודשים האחרונים, הוא אומר שזה לא ישפיע על הבחירות, כי בסוף החילונים יראו שהפכנו להיות מערים אדומות לערים ירוקות, והנה, והמספרים יורדים, והם יבינו שעשו עליהם רק הסתה וכו'. מצד שני, יש פוליטיקאים חרדים אחרים שחושבים, שכל מה שעברנו פה בחצי שנה האחרונה, יוביל גל של חילונים להצביע בדווקא הצבעה מכוונת בבחירות הקרובות, מתי שהם לא יהיו, למפלגות אנטי-דתיות. מה דעתכם, חברים?
אני אגיד לך, אני חושב שאם אתה רוצה לדעת באמת לאן דעת הקהל נושבת, אתה יכול להסתכל על יאיר לפיד. יאיר לפיד הרי התחיל את הקריירה שלו, ובנה אותה לשנאת חרדים. והנה עכשיו שיש לו לכאורה הזדמנות הכי טובה בעולם, לקחת את הכסף מהרצפה, אתה רואה שפתאום הוא נהיה ממלכתי, לא מדבר נגד החרדים, מדבר ממלכתיות, לא שמעת ממנו מילה.
דיבר, אבל לא נורא.
עוד נגיד, כן, בממלכתיות, אתה יודע, הוא יכול לכם להתנפל בחמת זעם על החרדים, הוא לא עושה את זה, ויכול להיות שהוא מבין יותר טוב מכולנו, שהזעם הזה שהיה והיה זעם, הוא זעם שהוא בר חלוף, אי אפשר לבנות את המפלגה, ואתה רואה, הוא גם מתרומם בסקרים, הוא מגיע ל-21 מנדטים, בלי שנאת חרדים, ובלי לשפט החרדים, וליברמן שממשיך לקדש את שנאת החרדים, מדשדש באותו מקום, אז יכול להיות שליצמן מפענח נכון את המפה.
אם אנחנו עוקבים קצת אחרי התקשורת, אני לא אוהב את המושג הזה, התקשורת החילונית, אני חושב שזה מאוד דומה למה שהולך להיות בארצות הברית. אנשים לא יצביעו בעד ביידן, אלא זה בחירות כן טראמפ או נגד טראמפ. אני חושב שגם בבחירות הקרובות, לפי כל גלי ההפגנות והפוריאדה המתפשטת והולכת בכל הצמתים והקשרים, הבחירות הבאות יעמדו, כן ביבי, לא ביבי, לא משנה אם זה גנץ או יאיר לפיד או המפלגה.
ויהיה קשר ישיר בין תוצאות הבחירות בארצות הברית למעמדו של נתניהו כאן בתקשורת.
אני לא חושב, אגב, אני לא...
אם טראמפ ייקח עכשיו את הבחירות, נתניהו מגיע מעמדת כוח משמעותית.
בוודאי, מביא את כל רשימת ההישגים והכל, אבל אם יתהפך הגלגל, אז אחד מהדגלים שנתניהו נאחז בו כל הזמן נעלם.
נכון, וגם העובדה שנתניהו הצליח להפוך גם לקשר, היום אתה רואה מדינות בכל העולם שמשחררות לפתחו של נתניהו כמי שמחזיק את המפתחות ללב של טראמפ, ואנחנו רואים את הנהירה שיש להסכמי שלום, והסכמי שלום שבפתח ושעוד לא מדוברים, והציר הסעודי עם האמירות שהם מתפתח כאן, זה דברים שמשחקים לטובת נתניהו. ברור שיום שלישי הקרוב, שאנחנו נחשוב שכל יהודי מאמין ומכיר טובה צריך להתפלל לניצחונו של טראמפ, שבאמת יריב חסד על העם היהודי ועל מדינת ישראל. גם משחק לתורת בין האוזן צפק.
כן, אבל אנחנו עדיין צריכים לדאוג מה יהיה אם טראמפ זוכה, מה יהיה עוד 4 שנים שהוא עוזב. אין לה דברים סוף, וביבי 100% יהיה אז ראש ממשלה, כן? שלא נטעה כמובן.
כן, טוב, אולי הוא יממן כבר איזה תוכנית גרנדיוזית לבניית בית מקדש משלו או משהו, לא יודע לאן עוד אפשר, מה...
באמירויות.
באמירויות, כן, דובאי או משהו.
יכול להיות שיבוא להתמודד כאן, איך אתה יודע?
בורג'ל מקדשה.
כן. הרב יוסף שווינגר ושימן ביידקופ, שיהיה לכם שבת שלום.
ושיתקבלו התפילות, שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה, פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי? בימים אלו במיוחד, מרכזי יד מכוונת ישמחו לסייע לכם בייעוץ ובהכנה לוועדה הרפואית, בשיחת טלפון או בשיחת וידאו עם רופא מומחה, והכל חינם, בלי לצאת מהבית. בואו לממש את זכותכם לייעוץ ביד מכוונת והזמינו תור. כוכבית 2496.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
נועם אחד, זורם ברגע אחד, כוכבית 85-10.
שמעתם על הטרגדיה של משפחת שיף? הרב שיף נפטר והשאיר 7 יתומים רכים בביתו חודש אחרי שהסבא והסבתא נפטרו ביום אחד מהקורונה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
נו, איך הג'ולט? נתן טעם של שבת גם לחולצות?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת כביסה להסרת 101 קטמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
דורש טוב, 2,000 עמודים של פנינים, משלים וסיפורים, המיטב שבמיטב של גדולי הדרשנים על חומש בראשית. להזמנות ומשלוחים חייגו 1-599-581-581. ניתן להשיג גם ברשת יפה נוף ובחנויות המובחרות 1-599-581-581.
גם בכם בוערת אש הבמה? תקשיבו טוב! החלה הרשמה לבית הספר המקצועי למשחק ואומנויות הבמה מבית אופר הלוי. מרצים מהמובילים ביותר, ליווי אישי, תוכנית מקצועית והכל בפיקוח רבנים ואנשי חינוך. התוכנית מיועדת לגברים ונשים בימים נפרדים מגילאי 18 ומעלה. לפרטים ולהרשמה 03-909-2124. חייגו 03-909-2124.
אם בא לכם קצת להמתיק את השגרה, קחו כפית ויש גם תוספת. תשמחו, העולם יחייך חזרה, חיוך מלא בשוקולד קצפת. אווירה סוחפת, תמיד בשמחה. שוקולד קצפת, תמיד בשמחה. חיצו פה גם תוספת, תמיד בשמחה. מילקי, תמיד בשמחה. מילקי.
בריאות זה בידיים שלכם. סאנומדיק, סאנומדיק, ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם שר התקשורת יואב זנדל, שלום, ערב טוב.
ערב טוב אבי.
כן, תקופה ארוכה לא שוחחנו, איך בממשלה, איך אתה רואה את, את התפקיד שלך באופן אישי, אבל בכלל את הממשלה הזו באופן כללי?
אני עובד מאוד קשה כדי שתשתיות תקשורת ייפרסו במדינת ישראל. יש לנו עשור עבוד של תשתיות, וצריך לצמצם את הפער. אנחנו לא במקום טוב בעולם, ואני חושב שדווקא תקופת הקורונה מלמדת את כולנו מכל המגזרים, עד כמה תשתיות התקשורת הן משמעותיות, שרוצים ללמוד מרחוק, לעבוד מרחוק, לקבל שירותי רפואה מרחוק. אז זו משימה מאוד מאוד כבדה וקשה, ואני חושב שאנחנו מצליחים להבקיע שם, גם עם פריסת הסיבים האופטיים, שזה אינטרנט מהיר, וגם עם הדור החמישי בטלפונים, ועם כיסוי למה שקיים היום, שחסר בהרבה מקומות. ובמקביל יש משבר פוליטי גדול. המשבר הפוליטי קיים, במובן המקצועי הוא מתמרץ אותי, אני יודע שכל יום זו זכות, וכל יום אני צריך לקבל החלטות ולקדם דברים, וחרב הבחירות מחייבת אותי לעבוד מאוד מהר. ברמה הלאומית זה מצער מאוד, אתה יודע, אנחנו באנו לממשלת אחדות שתפקידה להתעסק עם קורונה, עם כלכלה, ולרפא את הפצעים בחברה הישראלית, לא להעמיד.
השר הנדל, אתם הייתם, אתה וחברך למפלגה, אתם הייתם השושבינים של הממשלה הזו, טיווחתם, נתתם ערבויות, עשיתם באמת מאמץ כדי שהממשלה תגיע לאן שהגיעה, ממשלה פריטטית עם הרבה מאוד הסכמים מורכבים וראש ממשלה חליפי, ומה לא. מסתבר שאולי זה פשוט לא עובד. אז מה העניין לסחוב את זה? כי אין פה משילות באמת.
רק לתקן, אנחנו דחפנו, אנחנו מעולם לא נתנו ערבויות, לא היינו צריכים לתת ערבויות, וזה היה אינטרס שלנו. המפלגות החרדיות נתנו ערבויות, ובהחלט אתה יכול לשאול אותן מה קורה עם הערבויות האלה, אבל לכן דחפנו לממשלה הזאת, ומכיוון שזה לא עובד, אז אנחנו נלך לבחירות. יש רק שתי אפשרויות, או בחירות, או שהממשלה תעבוד. לא יהיה, אין פה אפשרויות נוספות. ובחירות, אגב, הן לא טובות למדינת ישראל, הן לא טובות למפלגות החרדיות, אם השיקול הוא פוליטי, ובעיקר הן לא טובות גם לנתניהו, תהיה לו חלופה. ולכן אני מציע לכולם
להתקשר. והן בעיקר לא טובות לכחול לבן, ובטח שלך.
אני לא בכחול לבן, אני בדרך
ארץ,
אני מבטיח לך. מבטיח לך שאנחנו כאן עכשיו משפיעים, ואנחנו כאן גם בפעם הבאה, אתה שומע את הביטחון בקולי.
טוב, כן, אבל מסביר למה אתה עובד מאוד קשה ומנסה להספיק כמה שיותר כל עוד והתפקיד עדיין.
אבל לא הכל, אני יודע שנשמע שהכל פוליטי, אני עובד מאוד קשה, כי אזרחי מדינת ישראל זקוקים ורואים לתשתיות תקשורת, וכשאני דואג לאנטנות בביתר עילית, כי תושבי ביתר עילית אין להם קליטה, וכשבירושלים 10 שנים לא שמו אנטנה אחת, בעיר הבירה שלנו, אז זה צריך לטפל בזה. וכשאנשים לא מקבלים דואר, צריך לטפל בזה, ואין מה לעשות. זה המחויבות שלי לכלל אזרחי מדינת ישראל.
בעניין הזה אני רק אומר למאזינים שפחות חשופים לרשתות החברתיות, שגם אזרחים ככה פשוטים, אזרחים מהעם פונים אליך באופן ישיר עם כל מיני ענייני תקשורת, ואתה וצוות הלשכה ממהרים להגיב, לטפל, שזה יפה לראות תסר בגובה עיניים מטפל, וצריך לומר על זה את המשפט הזה. אבל שאם אני חוזר רגע להתנהלות של הממשלה כולה, אני באמת מנסה להבין, האם ההתעקשות על התקציב היא כל כך חשובה ברמה כזאת שהיא יכולה להוביל, עזוב מי אשם, עזוב מי צודק, לא רלוונטי, אבל אין פה מבוגר אחראי. שני הצדדים רצים באמוק לבחירות, בזמן שלכול אלמה זה הדבר הכי גרוע, בקורונה, בתקופה הזו. אז מי צריך להיות פה המבוגר שיגיד, אוקיי, עצרו?
תראה, אבי, גם צדק זה דבר חשוב, וגם אמת זה דבר חשוב, וגם לקיים הסכמים. יש הסכם בין שני הצדדים. אני מאלה, כזכור לך, ששמתי את מדווה הפשרה האחרון כדי שיעבירו תקציב. אין, אי אפשר להתקיים בלי תקציב. מכולת לא יכולה להתקיים בלי תקציב. ולכן, יש רק שתי אפשרות. אם, כפי שציינת, הממשלה לא מתפקדת מספיק טוב, אז הולכים לבחירות. ובבחירות לא יעשו טוב לנתניהו. לי, בניגוד למה שאתה חושב, הם יעשו טוב. אני לא מפחד מבחירות.
איך הם יעשו לך טוב? בוא נסביר.
אני מבטיח לך שאני בסיבוב הבא עם אותה עוצמה פוליטית, אולי אפילו יותר.
במפלגה עצמאית, בדרך ארץ?
אני, קודם כל דרך ארץ קיימת, היום נכון שאנחנו רק בתחילת הדרך, ואנחנו 2-3 מנדטים, אני מבטיח לך שאנחנו נדע להתגבר ולהגיע להרבה יותר, אבל אנחנו נהיה גם בסבב הבא, יש מקום לימין הממלכתי והליברלי, ונהיה מאוד משפיעים. מה שאני מודאג זה עם ישראל ומדינת ישראל. ולכן אני כן פונה שוב פעם למפלגות החרדיות, לנציגי המפלגות החרדיות, לראש הממשלה, לכל השותפים בקואליציה הזאת, להתעשת ולהעביר תקציב לשנה. נדמה לי שאם לא היה הסיפור של הרוטציה, אף אחד לא היה מעלה על דעתו, נתניהו לא היה מעלה על דעתו, להעביר תקציב לשמונה ימים. אין כזה דבר, לא היה מעולם תקציב לשמונה ימים, זה בדיחה. ולכן צריך לשים את העניין הפוליטי בצד ולהעביר תקציב נורמלי למדינת ישראל.
אוקיי, טוב, בוא נדבר על הדברים שבדרך כלל אתה לא מדבר עליהם בתקשורת, כי בתקשורת הכללית פחות מתעסקים בעניין הזה. עד עכשיו זה היה ככה שיחה סטנדרטית עם פוליטיקאי בכיר. היחסים בין האוכלוסיות במדינת ישראל, בחברה הישראלית, חרדים, חילונים, בצל הקורונה הגיעו באמת לנקודות פיצוץ אדירות, שאנחנו לא זוכרים הרבה מאוד שנים. יהיו שיאמרו שהתקשורת, שאתה עומד כשר תקשורת, אני לא יודעת כמה אתה בכלל אחראי על התכנים או רגולטור של מה שקורה שם, אבל יהיו שיאמרו שהיא המתדלקת העיקרית לאווירת השנאה. יהיו אחרים שיאמרו שהתנהגות של ציבורים הם שמביאים על עצמם אמירות כאלה ואחרות. אבל שוב פעם, תמיד אתה אומר צריך לחפש צדק, אני מנסה לחפש את איחוי הקרעים. ולך יש תפקיד, תפקיד דרמטי, שאתה יכול להשפיע באמצעותו לא רק על אנטנות ועל תשתיות, אלא גם על אווירה. אתה בתכנים האלה, אתה מעורב שם במה שקורה?
קודם כל, אני מאוד שמח על הדרישה שלך ועל השאלה שלך, כי אני מאמין גדול באיחוי הקרעים. אני מאמין שזו הייתה המשימה העליונה של הממשלה, ואגב, זו המשימה העליונה שלי כשר תקשורת, ללא קשר לתשתיות התקשורת. אבל רק נשים בוחן מציאות קטן שאתה, אני חושב, יכול להעיד עליו. אני לא הבוס שלך, אני לא קובע לך מה לשאול אותי ואיך לשאול אותי, אתה צריך לבקר אותי ולא להתחנף אליי, וככה רוצה התקשורת האחרים. ולמרבה המזל, אנחנו מדינה דמוקרטית שבה הפוליטיקאים לא משפיעים על העיתונאים, גם כשהם לא אוהבים את זה. העיתונאים מבקרים את הפוליטיקאים וכך צריך להיות. אחרי שאמרנו את זה, יש בהחלט לפוליטיקאים ולאנשי תקשורת, יש אחריות על הדרך שבה אנחנו מתנהלים, על הדרך שבה אנחנו מדברים אחד עם השני, על דלגיטימציה למגזרים שלמים בחברה הישראלית.
על כללים בסיסיים של אתיקה, שלוקחים סיפור קטן ומנפחים אותו, ואיתו פותחים מהדורות במשך שלושה ימים, זה כבר לא קשור ליחסי פוליטיקאי עיתונאי.
נכון, אבל כפי שאתה יודע, מבקרים את המהדורות שלך, ויש עיתונאים שלא אוהבים את איך שאתה מגיש, או את השאלה הזאת, ויש כאלה שלא אוהבים עיתונאים אחרים. ולכן, בניגוד למה שחושבים, וזה נורא מצחיק, אתה יודע, אני מקבל, בסוף ציינת בצדק, שאני מקבל המון המון פניות, ועונה להמון פניות, ויש לנו צוות שלם שמתעסק עם זה כדי לתת מענה לציבור. ובתוך האירוע הזה אני מקבל כל מיני שאלות שאתה רואה שהציבור פחות מבין את היחסים שבין פוליטיקה לתקשורת. יש כאלה ששואלים אותי, איך זה שאתה הורדת את התוכנית עובדה של אילנה דיין, כמו שבכלל יצא לפגרה, או איך אתה נותן לשדרן, ועל זה ועל זה לומר כך.
כן, למה אתה עושה פה בכל חי מקבצי פרסומות כאלה ארוכים?
בדיוק. ואיך נתתי לזה קריקטורה בעיתון הארץ. וכאן אני אומר למאזינים ששר תקשורת לא באמת מתערב בתכנים, אבל בהחלט יש לו תפקיד לכל שר בממשלה ולכל פוליטיקאי לשמש דוגמה אישית ולדבר בשיח אחר. ואני חושב שלא כרגולטור, אלא כמי שנמצא בתפקידו לחזק תקשורת חופשית, מגוונת ומאוזנת, התפקיד הוא גם לומר פה ושם מהי דרך המלך ומה הדבר הנכון לעשות. אני עושה את זה בענייני קורונה כשביקשתי להופיע עם מסכות באולפנים, ואני עושה את זה בתחומים אחרים, ובהחלט קיבלתי כמה תלונות על יחס מבזה למגזר החרדי, ופניתי וביקשתי. אני לא הרגולטור של זה, רק כדי להבין, אני לא זה שאומר להם מה כן ולא לעשות,
טוב,
ולא תפקיד פוליטיקאי.
לסיום אני חייב לשאול אותך, דווקא בגלל שאתה היית, ועדיין אולי אתה פשוט שר בממשלה, אז אתה פחות מתבטא בעניין, אבל היית ממבקריו הגדולים של נתניהו בנושא כתבי האישום, ודרשת להתפטרותו, אבל הגיעה קורונה והגיעה הממשלה והכל היסטוריה. עכשיו אנחנו רואים הרבה מאוד מידע על היועץ המשפטי, על ההתנהלות, פרשיות חדשות לבקרים, הקלטות, אמירות, ניגוד עניינים, ונדמה שכל הצד הזה שתמיד ככה דבק בתואר המידות, שותק לו.
תראה, אני לא יודע מי זה הצד שדבק בתואר המידות, אני יודע דבר אחד. אני התפשרתי כדי לשבת עם נתניהו, אני לא חשבתי ואני לא חושב עדיין שראש ממשלה עם כתבי אישום זה דבר טוב למדינת ישראל. באותה נשימה, תמיד אמרתי גם לך וגם לאחרים, שאני לא חושב ששופטים ופרקליטים ושוטרים הם מלאכים. הם אנשים בשר ודם והם עושים טעויות. ותמיד כדאי שיהיו גופי ביקורת, ויש לי הרבה ביקורת על מערכת השיפוט.
הם גם לא עומדים אף פעם לבחירות לבחירת הציבור. הבדל דק בינם לבין הפוליטיקאים.
ככה זה במדינת ישראל, נכון, אנחנו לא בוחרים פקידים בבחירות, כן. אנחנו גם לא בוחרים רבנים בבחירות, אתה יודע, לא בוחרים את הרב הראשי.
לא יודע, לא נכון. כן, יש גופי בוחרים שכן בוחרים, אבל לא, כשאתה כן, מדבר על, על יועץ משפטי
גם
ו...
גם זה יש גוף בוחרים שבוחר, אתה יודע, גוף מקצועי, שגם מורכב מפוליטיקאים, ושופטים בוחרים על ידי פוליטיקאים ונציגים, זה נכון להכל. אבל אם השאלה, אם בוחרים אותם בבחירות, בקלפי, אז לא רבנים ולא פרקליטים ולא שוטרים ולא מפקדים בצבא, זה נעשה אחרת.
השאלה היא מה היה קורה עם אותה הקלטה שנחשפה בקולו של אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, הייתה בקול אחר של נתניהו, האם אנשי כחול לבן וכל מי שאתם מייצגים היו מתייחסים באותה שלווה?
אני מתקשה להבין את שאלתך, אם אני עכשיו, אני לא יודע מה מרץ היו עושים, ולא יודע מה ליכוד, ואני גם לא יודע מה שס, כל פעם אני שומע משס או אגודה, דברים אחרים, האם אתה יכול לענות לי מה שס היו עושים? אני חושב שלא, אני חושב שאתה יודע לענות בתור אבי ממרן. אם אתה שואל אותי בתור דרך ארץ, אני אומר לך חד וחלק, שאנחנו ביחס לגופי המשפט ואכיפת החוק במדינת ישראל, צריכים לפתח ביקורת בריאה, אור השמש תמיד מחטא, תמיד טוב לבקר, אני איכשהו נראה לי שתמיד מבקרים את זה מפוזיציה. היועץ המשפטי לממשלה קשיר כשהוא מחליט לסגור את תיק הצוללות, הוא לא קשיר כשהוא מחליט להגיש כתבי אישום, ואגב, בפוזיציה הזאת גם משמאל, אוהבים נורא שהוא כתבי אישום, לא אוהבים כשהוא סוגר את תיק הצוללות. אני מציע לכולנו להיות עקביים ביחס למערכת החוק והמשפט.
אוקיי.
זה תמיד רצוי.
שר התקשורת יועז הנדל, תודה לך, שבת שלום.
תודה לך ותרבו אהבת חינן, זה תמיד חשוב.
נשתדל, כן, תודה, ערב טוב. סיימנו את המדורה המרכזית אל הערב, נאחל למאזיננו שבת שלום ושיהיה רק בשורות טובות. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי אורי כהן, להתראות.